אנחנו עכשיו נלמד בספר נצח ישראל בעמוד קע"א בעמודה השמאלית למטה. ואמר רבי שאלה קע"א בפרק מ"א בעמודה השמאלית למטה, ואמר רבי שאלה שילו שמו. שמו של מי? של המשיח. כן? המשיח שמו שילו, כי בוודאי שם שילו מורה על דבר מיוחד, ומפני כי המשיח כולל, לכך אמר שילו שמו. כיוון שהמשיח כולל כל המדרגות, אז המשיח כולל גם מדרגת שילו. ורבי חנינה אמר חנינה שמו, ורבי ינאי אמר ינון שמו, כי בוודאי שם ינון בא על דבר מה, וכך אמר ינון שמו, כי המשיח כולל הכל, הוא גם שילו, גם ינון, גם חנינה, גם מנחם. גם נראה לומר כי שם שילו בא על שם
לא, למה לא גם יציג ושמוליק?
אז הוא מסביר עכשיו מה דווקא ארבעת אלה. אבל מצד האמת, זה הסברנו גם בפעם הקודמת, שכל חכם בישראל יכול לראות ששמו כשם המשיח, כי המשיח כולל הכל. רק שארבעת אלה, שילו, מנחם, ינון וחנינה, הם כוללים ביותר, כוללים שבכוללים. לא אמרנו, בשיעור הקודם הסברנו שאין הכוונה של החכמים האלה לומר שהם יכולים להיות המשיח, אלא ששמם כשם המשיח, וזה לכן זה לא משנה מה. כלומר בעצם משיח זה כולל כל סוגי המשיחיות שיש. יש משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה הריכוז העיקרי, אבל יש משיח של כל שבט ושבט, ויש משיח של כל משפחה, ויש משיח של כל אחד את עצמו, כן? ואז המשיח הוא זה שמרכז דרך האישיות שלו את כל המשיחויות. גם נראה לומר כי שם שילו בעל שהשם יתברך ייתן הכל תחתיו, והכל יובילו שי לו, ולכך אמר שילו שמו, שהכל תחתיו. ורבי ינאי אמר, כן, הרי זה משהו שם, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עלים, שכולם יובילו לו שי, יובילו שי למורה. ורבי ינאי אמר ינון שמו, ולשון זה הוא לשון גדולה, כלומר שיהיה הכל, לא שהוא על הכל, אלא שהוא בעצמו הכל.
ינון זה גדולה?
כן, זה מה שאומר, ינון זה גדולה. ואלו שתי שמות, השם הראשון מורה שיהיה הכל ברשותו, ושם ינון מורה על הגדולה והמעלה העליונה. כן, יש יחס בין ינון לשילו. ולמאן דאמר חנינא שמו, שהשם יתברך יהיה מכונן אותו במה שישאל מאיתו, כדכתיב שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אף שארץ. זה נאמר על מי? על המשיח. כן? שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אף שארץ. ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו, ובעניין זה כי ראוי משיח לשם הזה, וראוי להיות שמו מנחם בן חזקיהו, כי הוא כאשר הגיע לאחד, כאשר הגיע לאחד אבל ומיתה, הוא מקבל נחמה, כאילו חוזר לחיותו, וכך המשיח יהיה מנחם אותם ומשיב נפשם, וכאילו חוזר להם חיותם. וכאמר שהוא בן חזקיהו, כי אין ספק כי הנחמה הוא מחזיק הנפש, ולפיכך המשיח שהוא מחזיק את ישראל הוא מנחם בן חזקיהו. הוא מביא הכתוב לראיה כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, ואלו הדברים ברורים לחכמי האמת ואין ספק בהם כלל. מי? כן, נכון.
אחרי 50-60 שנה השם
שלהם
ודורשים אותו בתור פגמי
לא, הכוונה שהחכמים האלה, מפני שזה היה השם, למשל רבי שאלה, יש לו, לא סתם נתנו לו את השם שאלה, אלא בגלל שיש לו בחינת שילה. כן, יש רוח הקודש במתן השמות. עכשיו, מכיוון שנהיה מחכמי ישראל, אז הוא גם יכל לראות איך שיש לו חלק בתורתו של משיח בתור שילה. ורבנן אמרי חיברה דבר רבי שמו עוד כולל המשיח מעלה השכלית. כלומר, לפי הגמרא, שהמשיח נקרא חיברה. מה זה חיברה? מצורה. מצורה. חיברה דבר רבי הוא המצורה שבבית המדרש, ברבי. זה לא ביטוי סימפטי. אז כאן המהר"ל יסביר שזה בא להורות על מדרגה עליונה ביותר של המשיח. לפיכך רבנן בעלי השכל קראו לו חיברה דבר רבי, ודבר זה עניין עמוק. כי הצרעת הוא דבר שנבדל מן העולם הזה, וזה מורה מה שהמצורע הוא נדחה מן מחנה ישראל ואין לו שייכות אל העולם. ולכך כתיב בדד ישב. כן, כשמנדים מישהו הוא אומר, מה אני מצורע? כן? הצרעת זה הנבדלות. לכן צרעת באה כל פעם שנפגשים עם מדרגה שלא מתאימה לי, או מפני שהיא נמוכה מדי בשבילי, או שהיא גבוהה מדי בשבילי. אם אני מדבר לשון הרע, זה נמוך ממני, אני נבראתי בצלם אלוהים בדעה ודיבור, ולכן אם אני משתמש בדיבור שלי לרעה, אז זה צרעת. אבל יש גם אפשרות אחרת. אם אני מלך ורוצה לשמש בכהונה גדולה, כי הוא זיהה מלך יהודה, אז זה לא מתאים לי, כי זה גבוה ממני. לא, על עוזיה. עוזיה הוא מלך יהודה. מי? ונכון. נכון, יש לו נבדלות. לפי ההסבר של המהר"ל, כלומר צרעת זה נבדלות. נכון? זאת אומרת, כל דבר שנבדל מן האדם נקרא מצורע.
זה משה,
זה כן קשור, אז זה נבדל. ומבנה כי המשיח גם כן הוא נבדל מן העולם הזה לגמרי, לכך קודם שיבוא המשיח הוא דומה כמו מצורע שאין לו שיתוף מחיבור אל העולם, רק הוא מחולק ממנו. ומפנה כי מה שהמשיח הוא מחולק מן העולם, בשביל כי המשיח יהיה שכלי לגמרי ואין העולם הזה הוא גשמי, ואילו העולם הזה הוא גשמי, ולכך יש לו המשפט המצורע, ולכך נקרא שמו חיברה דבר רבי. כי בבית רבי היו מנוגעים, מפני כי בבית רבי היו נבדלים מן העולם הזה והיו נמשכים אחר השכלי אשר הוא נבדל מעולם הזה, לכך בא עליהם הצרעת שהוא נבדל גם כן מן הבריאות. ולכך אמר כי המשיח אשר הוא שכלי לגמרי הוא נבדל לגמרי מן העולם הזה, ולכך חיברה דבר רבי שמו, והוא עצמו מה שאמרו דייטיב בין סובלי חולאים ואבן זה מאוד. מהגמרא בסנהדרין למדנו את זה, בגמרא בפרק חלק דף צדיק חת עמוד ב'. אני לא מבין, אנחנו קראנו את כל הגמרא הזאת בשבוע שעבר.
יש תירוץ?
לא, הוא מדייק את זה. עצם זה שקוראים למשיח חיברה דבר רבי, משמע שבבית רבי יש חיברה. הוא מבין את זה, זה כאילו מונח מעצם הדברים. כל דבר שהנצרות אמרה מקורו ביהדות. אין דבר אחד שהנצרות אמרה של מקורו ביהדות, אלא שכל מה שהנצרות לקחה מן היהדות היא פירשה אותו במשקפיים מיתולוגיות. כל דבר. לכן זאת עבודה קשה מאוד שלנו היהודים, שאנחנו לומדים את המקורות של היהדות, להשתחרר מן המבט הנוצרי שאנחנו טובלים בו. כי אנחנו מתגדלים בעולם ספוג נצרות, ולכן קשה לנו להבין את המושגים האלה במקוריותם. אבל זה ברור, הדברים האלה יש להם מקום. כן? הוא באמת מצורע המשיח, זאת אומרת שהוא נבדל מן העולם הזה. נכון, גם הם אומרים שהמשיח נבדל מן העולם הזה, אבל אצלם נבדל מן העולם הזה, זה אומר על המקום אלוהים. נכון? לנו, היהודים, יש מספיק גמישות מחשבתית כדי להבין שגם נברא יכול להיות נבדל משאר הנבראים. בסדר? כן.
מבחינת מצורה, הכוונה היא ממש מצורה בגוף, או שיכול להיות נבדל בצורות אחרות?
זה מה שזה בא לומר. לא משנה, בגוף, לא בגוף. כאן המהר"ל מדבר על זה באופן עקרוני. גם המדרש, לפי המהר"ל, איננו מתכוון לתת לנו פרטים מדויקים, אלא לדבר על מעלתו של המשיח.
מצורה,
כן.
מצורה רע, מצורה רע. לכן יש שתי משמעויות. אחד של נמוך,
אחד של רע. בסדר. אפשר גם להגיד. זה לא מה שהוא אומר. אבל אפשר להגיד.
לא, בדיוק מה שהסבר כאן. שיכול להיות שבערובת נמוך לשון הרע, אז זה צרעת וצרעת בגבוהה, כאשר אדם נבדל למעלה.
טוב. רע. ודאי, זה רע. אז למה אמרו על המשיח שהוא מצורע? התכוונו להגיד שהוא נבדל מן המציאות, כשם שהמצורע נבדל מן המחנה. מצד זה הוא מצורע. זה לא סימפטי בכלל, אבל זה באמת הגיוני שזה לא יהיה השוואה סימפטית, כי בעולם הזה ענייני העולם הבא אינם סימפטיים, הם באים לזעזע את היציבות של העולם הזה. לכן יש דברים עליונים מאוד שמוכנסים בצד, לא מדברים עליהם למרות חשיבותם, כי אם ידובר עליהם יזעזעו את העולם. לא, למה? הרמב"ם לא נכנס לפרטים האלה. הרמב"ם אומר רק שהמשיח יעשה דברים טובים ושיהיה לו רוח הקודש.
בטח לא יהיה נבדל.
למה? בינתיים הוא נבדל, זה מה שאומר המהר"ל. המהר"ל אומר, כעת הוא נבדל. למה? כי עוד לא הגיע זמנו. זה הוא מסביר את זה עוד יותר בפרק מ"ב. זה כמו שלמשל, אני יודע, אין לי משל לתת, לא. פרק מ"ב. הוא יכל להגיד את זה, אבל הוא לא אומר את זה. מעניין. הנוצרים באמת הדגישו את הנקודה הזאת. יש גם מדרשים אצלנו.
איזה נקודה?
של הסבל, של המשיח שבא לכפר. מעניין, המהר"ל, זו הייתה הזדמנות שלו לדבר על זה, והוא לא מדבר על זה.
זה בנצרות מאוד מקובל.
נכון, זה גם ביהדות, אבל במובן אחר. יש דבר כזה, מיתתם של צדיקים מחפרת. יש דבר כזה. אבל יש הבדל.
צדיקים ומשיח, זה לא באותה דרגה.
המשיח וצדיקים. המשיח הוא לא צדיק?
כן, אבל הוא בכל זאת נבדל מ...
אבל הוא בן אדם. הוא בן אדם. זה נכון.
אז איך אפשר... אני לא יכולה להכליל אותו.
אנחנו לא אמרנו פעם שמשיח לא מוכרח להיות צדיק.
לא, לא אמרנו את זה. לא מוכרח להיות תמיד חכם.
אז מה ההבדל בין... מידתם של צדיקים מחפרת ובין...
אז מה ההבדל בין הרעיון הנוצרי לרעיון היהודי בנושא הזה?
לא.
לא. איפה כתוב שהוא צריך להיות תלמיד חכם?
אני מסכימה. רק
שיבוא. רק שיבוא, נכון? אפילו תלמיד חכם.
אין בעיה, רק
שיבוא. כן. לגבי הנושא הזה, מאוד מעניין. ההנחת היסוד של הנצרות זה שהאדם הוא חוטא מולד. ולכן אין שום אפשרות שהאדם יתקן את אבונות האדם. ולכן צריך שיבוא אלוהים לסבול את חטאות האדם. ולא האדם. דבר נוסף,
שום אפשר שהאדם יכפר על...
אי אפשר שהאדם יכפר על אדם. כי כל אדם הוא חוטא. לכן רק אלוה יכול לכפר על האדם, לפי הנצרות.
רגע, ומה הגידולים שהם עושים של ה...
זה מועיל רק למי שמאמין באותו האיש. זאת אומרת, בזה שמי שמאמין שהאלוה מכפר עליו.
כן.
אבל זה מתחיל מזה שהאלוה מכפר עליו. ברור? לא מאדם שמכפר על האדם. ולכן יש פה משהו מאוד לא מוסרי. זאת אומרת, מישהו שהוא לגמרי לא אני, פותר אותי מן החטא. מה שאני חושב שאנחנו אומרים, מיתת צדיקים מכפרת. הצדיקים, הם מחוברים בקשרי אהבה אל כולם. לכן הם כולם.
אז הם יכולים לומר שהאלוה מקושר לכל אחד באהבה, ולכן הוא מחפר. ככה הם אומרים לנו.
זה נכון, שככה הם אומרים.
אבל זה גם לא רבה של
חיים. ודאי, אבל זה מוריד, כן, ודאי, זה מוריד האחריות מן האנושות. דבר נוסף, אנחנו אומרים שהכפרה, מה זאת אומרת שצדיקים מחפרים על הדור? זה לא שמישהו צריך לסבול בגלל חטא של מישהו אחר. נאמר ככה, מישהו עשה משהו מאוד לא יפה, לא אכפת לי מי ישלם, העיקר שישלמו. לא, זה משהו אחר. יש קשר אורגני, קשר חיים בין הצדיק לבין הדור. לכן האבונות של הדור מורגשים אצל הצדיק, בגלל שהוא מחובר לזה, הוא מחובר אל הדור. זה הוא עצמו שסובל. כמו שאומר רבי יהודה לוי, הלב סובל את המחלות של כל האיברים. האם זה בגלל שמגיע לו? לא, לא מגיע לו. האם הוא מחפר? הוא גם לא מחפר. אלא זה טבע המציאות, שהייסורים האלה מורגשים בלב.
אם ככה, מה תפקידו של הצדיק בחייו ולאחר מותו?
התפקיד של הצדיק בחייו זה לעשות טוב ולא רע, וללמד את בני האדם לעשות טוב ולא רע. זה התפקיד של הצדיק. אחרי מותו, זה כבר אנחנו לא יודעים, זה בעיה שלו. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אנחנו לא מתפללים אל הצדיקים. אסור להתפלל אל הצדיקים אחרי מותם, זאת עבודה זרה. אנחנו לא מתפללים לא אל רבי שמעון בר יוחאי ולא אל רבי מאיר, אנחנו מתפללים אל השם בזכות הצדיקים האלה.
זאת אומרת שכשאנחנו מתפללים, התפילה שלנו היא לא מתפללת לשם, אלא לצדיקים,
בוודאי שלא. אנחנו מתפללים אל השם יתברך בלבד. אנחנו פשוט מבקשים שבזכותו של הצדיק הקבור במקום הזה תיענה תפילתנו. יש לו זכויות, הזכויות האלה מועילים גם לנו. הנה, באתי לקברו של רבי שמעון, אז אתה רואה, ריבונו של עולם, שאני מקושר אל תורתו של רבי שמעון, מקושר לאישיות הזאת, והאישיות הזאת אהובה עליך, אז בזכות זה תענה לי תפילתי. אבל זה לשם שאני פונה.
זאת אומרת שמשום שאני מיוחד,
את אמרת פה מילה שאני בכוונה התעלמתי ממנה. לא, את מלית יושר. נכון, זה מושג בעייתי, מעדיף לא לדבר על זה. כן,
זאת אומרת שמשום שאני מאותו הכפר, שאני שייך לאותו כלל, שגם קצנציה נכשל שייך לאותו כלל, עד דרך הכלל אני, הוא מחפר עליי. זאת אומרת שהוא משנה מצב של כלל כולו, לכן גם מצבי משתנה לטובה. ככה?
כלומר, אני מתעלה על ידי זה. מיטתו מרוממת אותי גם.
אבל דרך כלל, דרך כלל ישראל.
בדיוק. או דרך הקישור שלי לתו צדיק פרטי. רבי נחמן אמר לפני מותו שלא צריך להתפלל שהוא לא ימות, כי יש הרבה נשמות עשוקות באומן שקשורות בו ושמחכות לעילויין על ידי מיטתו. מה? באומן.
רבי נחמן?
כן, אומן.
זה חבר
שלי. מה?
בסדר. אז מה איתו עם רבי נחמן?
רבי נחמן.
כן.
אז הוא אמר, רבי נחמן ברסלב, הוא אמר לפני מותו שלא יתפללו שהוא לא ימות, בגלל שיש הרבה נשמות עשוקות באומן שאם הם שמחכות לעילויין על ידי פטירתו. הם אנשים שמקושרים בו ומיטתו מעלה אותם.
כך הוא
ימין
על עצמו?
כך הוא ידע על עצמו.
נשמות של חיים או של מיטים?
מן הסתם של חיים, אני חושב שהוא תראה. ככה הוא ידע על עצמו. למה דיברנו על כל זה? בגלל הפרשנות הנוצרית. בואו, העניין זה שאנחנו מחפרים. ודאי יש כפר. סיפר לי איזה יהודי אחד, לפני כמה ימים, כשבצעירותו הוא היה נוצרי, פרוטסטנטי, אז הוא שאל כמה כמרים פרוטסטנטים. הוא סיפר לי שכומר פרוטסטנטי אמר לו שבא אליו קבוצה של יהודים ששאלו אותו ואמרו לו, תגיד לי, אתה אומר שהייסורים של ישו היו נדרשים כדי לחפר על עוונות העולם, האם ייסוריו של עם ישראל זה לא מספיק? והכומר הזה אמר, הם צודקים. היה ואז האיש הזה יתגייר. לא, זה לא הדבר היחיד שגרם לו. מה?
למה הכומר לא יתגייר? אם הוא הבין דבר כזה,
למה הכומר לא יתגייר?
יש לו כמה שחויות,
אני אגיד לך למה, אני אגיד למה הכומר לא יתגייר. ביש להיות נוצרי זה לא רק להאמין בדברים מסוימים, זה להיות סוג מסוים של אדם, וזה קשה להשתנות, פשוט מאוד. אבל יש הרבה נוצרים היום שהם בכיוון הזה, שמלאה הערצה לאומה הישראלית, ורואים בעם ישראל צינור ההתגלות. מה?
מבטרת.
לא יודע. טוב, פרק מבט. כבר התבהר לך פעמים כי התכלית והסוף מסוגל לשלמות יותר מהכל. אין, יש ביטוי בעברית, תם ונשלם, הולך ביחד, דבר שמגיע לאחר איתו שם שלמותו. וזה אגב, זה בדיוק ההפך מהתפיסה היוונית. בתפיסה היוונית הטוב זה בראשית, מה שנקרא תור הזהב, במקדם היה מצוין, ולאט לאט המצב יידרדר. מכירים את זה? אין, כן, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. כן, אנחנו דבר כאן מדברים על העתיד. מישהו פעם שאל את הרב קוק באגרות ראייה לבריאות, מהי הקטגוריה הבסיסית של היהדות? אז הוא אמר, העתיד. מהי דהבה? הבה, מה שהיה, לא אכפת לנו.
מאיפה יודעים את זה?
שמה שהיה היה?
לא, זה היה תלמוד
אמר, שהעיקר זה עתיד. ראה, תראה, זה כמו שפעם רב אחד אמר באיזה שיעור, אין לי מקור למה שאני אומר, אבל בדור הבא יהיה מקור. הרב קוק, הוא לא צריך להגיד לך מה המקור של מה שהוא יודע על היהדות, הוא היהדות. מבין?
עכשיו אני רוצה בכל זאת למסור את הדברים הלאה.
תראה, לא יודע איך להגיד לך את זה, כל התורה כולה זה זה. כן? כן, ירמיהו אם תרצה אמר, לא יאמר עוד חי השם אשר ילד בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אליו אשר הביא את זרע בית ישראל מכל הארצות אשר דחתי משם. עתידות מצוות להיבטל, אומר רב יוסף. זאת אומרת שהמצוות זה אמצעי, לא צריכים יותר את האמצעי, מבטלים. כן, מה אתה אומר? יש אנשים שחיים בשביל על יסוד נוסטלגיה של אהבה ותחושת חוסר האפשרות לתקן. מה אתה אומר? לוודאי שלא. אנחנו מחדש ימינו לא כעבר אלא כקדם, קדימה. קדם זה קדימה. לא, אנחנו רוצים להחזיר מה שהיה לפני מה שהיה, הקדם שבקדם, זאת אומרת הראשית. לא, זה לא אחורה, זה בדיוק מה שאני מסביר לך. אם זה היה משהו, אם היינו מתייחסים לאיזושהי נקודה בעבר, אז היינו מחזירים אחורה. כמו שקורה היום אצל הרבה בעלי תשובה, שמתגעגעים אל הסגנון של היהדות לפני 200 שנה. זה ריאקציונרים קוראים לזה בעברית. הם רוצים שיהיה כמו שהיה. זאת אומרת, להתעלם מהעובדה שהעולם מתקדם. לא, שהיה בתוכנית של הבורא, לא משהו שהיה בהיסטוריה. אבל נו, תגיד מה שאתה רוצה לומר.
אני רוצה להגיד שעדיין בכל זאת אנחנו חיים על יסוד דברים שתוכננו לפני כן. אין שום אומה שחיה את העבר באופן מוחלט. גם היוונים ששמעו שפעם היה טוב, לא אומרים שהם רוצים לחיות בעבר.
הם אומרים שאי אפשר לחזור לעבר, אי אפשר, וזה לכן הקלקול הוא מוחלט. החיים בעולם הזה הם טרגדיה לפי היוונים. כן, היוונים, אי אפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אל תאמין שאפשר לתקן. בינתיים חיים בעולם הזה,
זה אומר שגם הם מאמינים שיש מה לעשות.
לא, לא דווקא. הם אומרים, או שמבלים בינתיים בעולם הזה בתענוגות, כפי שאמרו ההדוניסטים, או שהם חיים במין מתח, מתח מיסטי פרדוקסלי, כמו הסטואיקנים. וזה מה שמסביר מדוע הייתה כל כך הרבה פופולריות לנצרות בראשיתה. כי הנצרות הופיעה בעולם שלא היה לו תקווה מהעולם הזה. הנצרות מתרפקת על העולם, על על השמיים. בכלל העולם הזה לא חשוב בעיני. אבל היא נתנה פתרון לגויים כיצד להידבק בעולם העליון ולא להיות עובד. לכן כל דאגתה הדתית של הנצרות זה כיצד להושיע את הנשמה מן האבדון.
ויהדות, תחיית המתים עולם הבא.
נכון, אז כל היהדות כולה זה תחיית המתים עולם הבא, זאת אומרת שאנחנו פונים אל העתיד. כן? לא אל, לא אל מה שלמעלה, אלא מה שלפנינו. כן? עולם שבא. כן? עולם הבא זה העולם הזה, כפי שהוא עתיד להיות. זה מה שיהיה. כן, אבל כאלה שיתחדש מה שהיה. זאת אומרת, אנחנו לא שואפים לחזור אל המצב שהיה, כי המצב שהיה הוא התחלתי, הוא התחלה ולא סוף. גם גן עדן זה לא, זה לא, זה לא מציאה גדולה.
אני יכולתם,
מה זה כן מציאה גדולה?
עולם הבא הרבה יותר טוב. זה מה שנקרא עדן בגמרא, כן? אבל אדם הראשון מעולם לא הגיע לעדן, שנאמר ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ואדם הראשון נאמר עליו ויניחהו בגן עדן. אם כן, בעדן עצמו לא היה. וזה עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו, עוד לא קרה. אם כן, פנינו לעתיד ולא לעבר.
צריך
לבוא, דבר גם את צריך לבוא לגן. אז זה נאמר בא לגן, ואין בעל הגן מרגיש בבעל הגן. רגע, רגע, העבר מעניין אותנו רק במידה והוא מכין משהו לעתיד. על זה אומרת הגמרא מסכת מגילה, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה, למרות שייתכן שהיו נבואות בעלות תוכן עמוק ביותר לא נכתבו, כי אין להם השלכה לדורנו. וגם הגמרא אומרת, כל הנביאים בטלים לעתיד לבוא. כי הרי כל הנביאים מכינים לנו את העתיד לבוא. נגיע לעתיד לבוא, מי צריך את הנביאים? כבר לא צריך. כן? כן, אז מה? כן. רציתי להגיד משהו, כן. כן. זה מעניין. טוב, זה תלוי איך מגדירים את הדברים. כן, טוב, אז מה שאומר כאן, שהתברר לך פעמים כי התכלית והסוף מסוגל לשלמות יותר מהכל, וזה כי ההתחלה במה שהיא התחלה אין בה שלמות. זה הפך מהיוונים, שהרי לא נשלם עדיין, רק הסוף יש בו השלמה, ולכך הסוף ראוי לשלמות. והנה מתחייב מזה שיהיה תכלית הזמן מן ימי העולם מסוגל לשלמות. כלומר, דווקא הזמן האחרון בהיסטוריה הוא ראוי להיות יותר שלם מכל זמן. זה מלא אופטימיות הדבר. מה? הם מדברים על תור הזהב. אתה לא היית כשדיברנו על זה. דברים על זה שפעם מה שהיה זה הכי טוב, ומאז רק נופלים. נכון, אבל אומרים שמצב האדם, כן, אבל טוב עבור זה באילים, אצל האילים.
גם אצל באדמה, לפני פומטי, זה היה אש, זה היה
אג'ית. לא, לפני, בהתחלה אצל היוונים, האילים היו על הארץ. היו על הארץ. זה התור הזהב. והם הדריכו את בני האדם. ואחר כך הם השתלקו. זהו. ומאז העולם נופל. וזהו ימי המשיח שהוא באחרית הזמן, ודבר זה מבואר למעיין בדבר זה. זהו.